ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש פה בעיה יסודית. מצד אחד כתוב בתור, וכך נוהגים הלכה למעשה, מי יודע אופייה של אומה זו? בנוהג שבעולם אדם יש לו דין, לובש שחורים, מתעטף שחורים, כל כודו מוטרד מן העובדה שהוא צריך לעמוד לדין. אבל ישראל אינם כן. מגיע ראש השנה, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, אוכלים ושותים ושמחים, וככה מקור לבנחמיה, שכתוב, יאכלו משמנים, שתו ממתקים, יש שם איזה דבר עוד יותר מופלג, שילחו מנות לאין נכון לו. וכבר סיפרתי שכשהאדמו"ר הזקן בעל אמרי אמת הגיע לירושלים בשנות תפשין, אז הוא גר במחנה יהודה שם בישיבה. ערב ראש השנה ממולו גר חכם ספרדי, ראה שיש פה חכם יהודי, מכבדים אותו, דופק בדלת בערב ראש השנה ומביא משלוח מנות. אני מתאר לי מחשך סידי גור שפתחו את הדלת, ראו חכם ספרדי, מה מביא יין, מביא עוגות, אמר הרבי תקבלו ממנו. הוא פוסק כמו הפרי חדש. הפרי חדש, הרב הספרדי בירושלים, על סמך הפסוקים הללו, אמר שיש מקום לשלוח משלוח מנות בראש השנה, כי כך כתוב בפסוק, שילחו מנות לנכון. הגמרא לומד מפה עירובי תפשילין וכל מיני דברים נוספים. אבל זאת אומרת שיש אופי מאוד מאוד חגיגי לראש השנה. בסדר גמור, וכך גם אנחנו נוהגים הלכה למעשה, אם כי יש כאלה בקשר לצום בראש השנה כל מיני סימני שאלה, אבל על כל פנים אנחנו נוהגים חגיגיות, חגיגיות יתירה. אז מה זה עובדים עלינו בעיניים שיש דין? יש דין, הרי כתוב בטור שבנוהג שבעולם מי שיש לו דין אז ההנהגה שלו היא שונה לחלוטין, הוא מוטרד כולו ומתייגע כולו, ומצד אחד עושים פה שמח. זה סתירה ברורה שצריכים איכשהו למצוא לה יישוב לדבר הזה. אם תמצאו, לא אמר, יש אפילו צד מוזיקלי לדבר. זאת אומרת, אתה יכול בניגונים, אני מדבר על ניגונים האשכנזיים, אתה יכול למצוא איזה הרכבה גם של יראה. באמת גילו ברעדה, ההרכבה המיוחדת הזאת, שגם גילה וגם רעדה היא מיוחדת במינה ואופיינית לראש השנה. איך מפרנסים את שני המקורות האלה? יש רמב״ם. הרמב״ם הזה מופיע בפירוש המשנה בראש השנה. המשנה בראש השנה מדברת על ארבע ראשי שנים הם, ואחד בתשרי כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. כתוב ברמב״ם, נכון שהרמב״ם הזה הוא כתוב בערבית, אבל התרגומים, יש לנו כמה וכמה תרגומים למשנה, כתוב. המבואר מזה המאמר נגלה. זאת אומרת, מה שברור הדבר הגלוי, אבל הנסתר עמוק בלי ספק. הרמב״ם מדבר על נסתר, והרמב״ם מדבר על זה, על המשנה הזאת. אז הרמב״ם מגלה שיש במשנה הזאת גם נגלה וגם נסתר. אז הוא אומר, מה שגלוי גלוי, אבל מה שהוא נסתר הוא עמוק. איזה הסתר, איזה רמזים יש פה, מה זה עמוק בלי ספק? אז התוספות יום טוב שם והפרשים האחרים הולכים בכיוון של ההבדל בין דין של יחיד לדין של רבים. דין של יחיד בראש שנה הוא דין חמור. המקור של החילוק הזה זה בזוהר. בזוהר מסופר במלכים ב' על ויעבור אלישע אל שונם, ויהי היום. אלישע הגיע לשונם אל הגברת שמכניסה אותו, נותנת לו מה שצריך וכו' וכו'. אז ויהי היום זה היה ראש שנה. זה מופיע למשל גם באיוב. ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם. אמרו חז"ל ויהי היום זה היה ראש שנה. באו, העמידו שם בדין ושמתם לבכם אליו לאיוב. זאת אומרת שהגמרא מפרשת את הסיפורים על איוב כדין של ראש השנה, וגם זה מסתבר אפילו קרוב לפשט. זה היום תחילת מעשיך אור, והיא היום היה אור, היה יום, ואז התחלת ההיסטוריה, אז יש דין. אומר לה אלישע, יש לך לדבר דבר אל המלך? איזה פרוטקציה, משהו כזה. הוא מבקש שיבקשו ממנו פרוטקציה. אז היא אומרת לו, לא אדוני, בתוך עמי אנוכי יושבת. מה תשובה יש בדבריה לזה? בתוך עמי אנוכי, וכן מה? וכן לא צריכה משהו? אמר הזוהר, אלישע אמר לה, בואי, אני אזכיר את שמך. לא, 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 לא. כי אזכיר את שמי, יגידו, רגע, תביאו את התיק האישי שלה. אז היא, באמת יש שם כתוב שפרוטקציה שלך, פרוטקציה של הכנסת אורחים, לא רוצה שיפתחו את התיק האישי שלי. בתוך עמי אנוכי יושבת, אני רוצה להתקלל בכלל הציבור. עם ישראל כעם, יש לו הבטחה שיעמוד בדין. הראיה, שכבר 3,000 שנה אנחנו מתקיימים. זאת אומרת, עם ישראל עמד בדין בכל מאורעות ההיסטוריה, ויש הבטחה שיהיה ככה לנצח. אז כשאתה נידון כעם, זה מה שהתורה אומר, אומה זו יודעת אופיה של אלוקיה, האומה כאומה מובטחת שתעמוד בדין. אז אם אתה רוצה להרוויח, תיכנס עם החבר'ה, לא תיבחן מהבחינה הפרטית שלך, אלא תיבחן בתוך עמי אנוכי יושבת. אם אתה תהיה כלל שהוא המרכיב, ואתה תהיה אחד מן המרכיבים שלו, אז יש לך זכות לעבוד בדין. זה מה שהיא אמרה, בתוך עמי, לא. עד כדי כך אני חושב שהסבא של הרבנית נבנצל, רב לזי יהודה, הראש שיבה במיר, ביקש, בתור ראש שיבי הוא קיבל עלייה בראש השנה, אז הוא ביקש שלא יקראו לו בשם, אלא כמו הציונים, יעמוד השלישי, אין לו שם. מה, אליעזר יהודה? נפתלי הרש? יש לו אבא? יש... הוא אומר, בראש השנה אני לא רוצה שיזכירו את השם שלי, כי ברגע שלמעלה יזכירו את השם שלי, יגידו, אפשר אולי לקבל את התיק האישי שלי, לא רוצה לראות... על כל פנים, זאת אומרת, הוא ביקש ליישם את ההרגשה הזאת. הוא אנונימי, אנונימי, חלק מעם ישראל, וחלק מעם ישראל יש לו סיכוי לעמוד בדין. זאת אומרת, וזה כנראה התכוון הרמב״ם. המבואר מזה המאמר נגלה מאוד, מבואר שיש דין, אבל הנסתר שיש פטנט שאפשר להיכלל בתוך זה, כי מה כתוב במשנה? בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, דהיינו כבני מרנה. כנראה אחד ההסברים במשנה, בני מרון זה כמו נומרוס, נמבר, זאת אומרת כממוספרים, דהיינו כשאתה אומר מספר אתה בודק אותו מהבחינה הפרטית שלו. ולכן, אבל אם אתה מצטרף עם כולם, אז זה מה שאמר הרמב״ם, הנסתר הוא עמוק בלי ספק, על הנוסחה המופלאה המיוחדת הזאת של הרכבה בין דין של יחיד לדין של רבים, והרבה הרבה דברים למעשה עוברים דרך זה. זה היסוד הגדול שמונח לפנינו, ולמעשה זה גם רמוז בפרשה בכמה בחינות. כי ההקדמה לברית שעליה מדברת התורה בפרשתנו באה רשימה מפורטת של המשתתפים. אתם מצווים היום כולכם לעברך בברית השם אלוקיך. אבל לעומת זה, אז כולכם, מיד אחרי כולכם בערה שיכם, שבטיכם, זניכם, אז בדואר יש 10 מדרגות. אוקיי. אלא שלפני הפירוט באה הכללה, כולכם. נו, אז אם כולכם, אז למה אתה מתחיל להירשכם, שבטכם, זקתכם, שוטכם, כחשם, שריה, וכו' וכו' וכו'. יש פה באופן שקוף מאוד יחס בין יחיד לרבים. הוא פותח ואומר כולכם, וזה מה שאמר הרמב"ן, הוא ברמב"ן ועל דעתי יכלול ויפרוט. זאת אומרת, לרבן היה קשה, למה צריך את שני הפנים? אז הוא אמר, אנחנו מכירים, יש מצבים של כלל, ולכן אמר כולכם. אבל עכשיו אתה רוצה לדעת ממה מורכב הכולכם? מראשיכם, שבטיכם, אפילו מחוטא ביציך השואב מימיך. ובעמק דבר, אז זה הרמב"ן כאילו על דרך הפשט, ובעמק דבר הדגיש את המשמעות ההגותית, אף על גב שכל אחד נידון בפרט. זה הבחינה הפרטית. מכל מקום, כל אחד גורם להכריע להכלל אם לשבת אם לחסד. הרב דסלר באחד המקומות מביא בשם הסבא מכלא, ומלכותו ורצון קיבלו עליהם משה בני עשר לחנו שלך בשמחה רבה, ואמרו כולם. משה בני עשר אמרו, מה זה? ואמרו כולם, למה בהדגשה הזו של כולם? אז הוא הביא משל ממסדר צבאי. היופי המרהיב במסדר צבאי, שיש פה מאות מאות של חיילים, של אנשים, וכולם עומדים בשורה אחת, ואתה עובד בשורה, אז כשהמפקד בא לזכור את זה, אז הוא רואה לפניו ציבור מורכב, על כולו, כולו מסודר, כל אחד, יש פה ריבוע קלאסי. מספיק שאחד, חייל אחד יצעד חצי צעד החוצה, הבנדיט הזה קלקל לי את כל הסיפור הזה. אז אומר, בשמחה רבה ואמרו כולם. זאת אומרת שיש עניין מיוחד בראש השנה שכולם יהיו שותפים, ואם אחד לא שותף, אז לא הוא בלבד השם, הוא קלקל את כל הסיפור. על מלכותו, מלכות היא מלכות במידה שכולם בשווה מקבלים עליהם את העול. אז הוא אומר, אם בורא קטן במכונה, המכונה מתפקדת כיוון שכל כולה בנויה להדדיות, אבל אם אחד חריג במשהו, אז הוא לא בסדר, אבל כל המכונה כולה לא עובדת. אז הוא אומר, ההצטרפות לציבור יש לה סגולה, אבל לשבת או לחסד, זאת אומרת, יכול אחד שהוא חריג בדבר הזה לגרום לכל המורכבות הזאת שתקלקל את השורה. המלכות מאבדת את מלכותה עם אחד חורים מן השורות. זה מה שאמר הניצים, כל אחד גורם להכריע להכלל אם לשבת אם לחסד. ואכן רבים ממין הפרשנים עסקו בבחינות הכלליות והפרטיות המקובלות בדברי התורה. ויש, בסדר, זה אם אתה לומד פרשת ניצבים כפרשה, אבל יש שבאו בדברי מנייני דיומה עדי הימים הנוראים. השם ישמואל נפטר כדרך כל הארץ, ואחד מבניו, רבי דוד, היה יורש שלו, והוא היה אדמור מסורוצ'ו שחווה את מלחמת העולם השנייה. לנו ידוע על חייו, עד תפשין ג' היה בלודג', והיה מזקני העדה היהודית באירופה בכלל. נספה בשואה, ואף על פי כן אחר כך כמובן אחיו שהיה נשאר בארץ ישראל, עלה לארץ ישראל, ירש אותו אחרי מלחמת, ירש אותו, הוכריח אותו לרשת אותו, היה בפרשת יתרו תפשין ו', זה אני עוד זוכר בתור ילד, שאז באו אצלו וביקשו שהוא יקבל את ההנהגה, וכמובן נכון, אני זוכר, על כל פנים, אז הוא, אבל כמו מנהג חלק גדול מהאדמו"רים, הם היו כותבים את דבריהם לעצמם, בדרך כלל היו מדפיסים את זה או אחר מותם או בהזדמנות יותר מאוחרת. אז הוא כתב כמה דברים, הספר כולו כמובן לא הגיע לידינו, אבל יש כמה דברים הקשורים לעניין הזה. מה? של חנוך או של רבי? כן, אבל אני מדבר על רבי דוד. הקטע הזה הוא מהאדמו"ר השלישי. הנה מתחילה כללן הכתוב כאחד כולכם, ואחר כך מנה 10 דרגין דישראל, וזה הזוהר שאנחנו אמרנו שיש בו ראשיכם שבטיכם. נראה ברור העניין. אז כולם מרגישים שהמשחק הזה יחיד ורבים וכו' וכו', הוא בעל משקל, זה לא סתם דבר טכני. דיני עבודת האדם יש בה שתי בחינות, וכנגד זה יש גם שתי בחינות בעניין ההשגחה והדין. כמו שאמרו חז"ל, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, דהיינו הבחינה האינדיבידואלית, ואמרו שם וכולם נזכרים בזכירה אחת. שם בגמרא יש כמה וכמה מאן דאמרים מה פירוש בני מרון. אמרו שזה מעלות בית חורון, אמרו שזה גיא בן הרים, כל מיני אוקימתות. אמר רבי יצחק בסוף כל המאן דאמרים וכולם נזכרים בזכירה אחת, אז יש ברב צודק מילה אחת וכולם נזכרים בזכירה אחת שנותן אתו, והמתקה של זה זה כולם נזכרים. זאת אומרת, מה הוא אמר המתקה? כל המאן דאמרים שמצביעים על הצד האינדיבידואלי, מצביעים מצד זה, מצביעים מצד זה, בסוף אתה עומד לבד, נגמר הסיפור, אז אין לך שום מי שיכול ללוות אותך, אתה חשוף, וזה המפחיד. המתקה זה סוכריה, זה דבר שמועיל לך. אז רב צודק אמר שמה שכתוב וכולם נזכרים זה המתקה. זאת אומרת, למעשה בזכירה אחת זה בבת אחת כולם. איך בבת אחת כולם מסתדר עם האינדיבידואליות? אז זה אומר, זה הסגולה, זה הצד המיוחד הזה. יש, זה דין חמור, אבל יש המתקה, והמתקה היא על ידי ההתייחסות הזאת אל הרבים. חיילות של בית דוד, זה אחד המאן דאמרים שם, דהיינו יש לכל אחד תיק אישי, היא ההשגחה מצד הפרט לבחון כל אחד ואחד, וגם השגחה מצד הכלל שכוללם יחד בזכירה אחת. הוא אשר אמרנו, זה שתי הגישות בגמרא, ובגמרא יש שזה לא כל אחד חולק על חברו, אלא אתה מקבל את שני הדברים האלה כאחד, ואתה כולל יחיד ורבים במרד. ולעומת זאת יש גם שתי בחינות בעבודה, מצד הפרט ומצד הכלל. וכמו שאמרו חז"ל, מעיקרה כאביד איני שנדה את נפשי כאביד, אדם עושה מתוך הגישה הפרטית שלו, ועבודה זו דאביד עדת את נפשי, אז למה אדם עושה את זה? היא לתקן עצמו, וכל אחד ואחד עוסק בעבודה כפי בחינתו. כל אחד ואחד יש לו את החפץ חיים, המשיל משל מעניין. הוא נתפס אצלנו החפץ חיים כיהודי תמים. אני שמעתי עדות ישירה על אשם, הסבא של הרב אלישיב היה מקובל גדול, ובסודות קבלה זה הרי כתוב מפורש, כשתרבה התעסוקה בעניינים פנימיים וכו' וכו', תבוא הגאולה. אז הלשם נפגש עם החפץ חיים, ואומר הלשם לחפץ חיים, למה אתה לא לומד קבלה? אמר החפץ חיים, אני כגמול עלי אמו. הביטוי בתהילים הוא על ביטחון של ילד אצל אמא שלו. אז הוא אומר, אני לא רוצה לעסוק בקבלה, כגמול עלי אמו. אבל זו הייתה תשובה של התחבקות. החפץ חיים נשאל פעם, מה זה עולם הבא? אז הוא אמר, עולם הבא כל אחד יקבל על פי המדרגה שלו, על פי ההבנה שלו. זוהי תשובה עמוקה מאוד. זה לא תשובה שגמול עלי אמו. כי מי שיש לו הישגים גדולים, יקבל הישגים גדולים. הוא אמר למשל, העגלון. מה עגלון שיעשה תרי"ג מצוות בתמימה שלו, לא יודע הרבה, הוא לא פילוסוף גדול, מה יהיה העולם הבא שלו? ייתנו לו חדר ריק, אולם גדול שיש לו תהודה טובה, ויתנו לו שוט עם מצליף מאוד חדש טוב, והוא יעמוד באמצע החדר והקול של ההצלפה ערב לו מאוד לאוזניים, זה העולם הבא שלו. זו תשובה עמוקה מאוד. מי שהרוחני שלו יהיה גלון, אז הוא יקבל גלון. זאת אומרת, אדם יקבל קורת רוח, קורת רוח לפי הסיר, לפי מה שהוא מבין בקורת רוח. אז כל אחד עד איזה נפש כאבין, זאת אומרת, כל אחד יקבל מה שהוא מבין בעולם הבא, זה מה שיש לו. ההישגים הרוחניים שלו, זה קורת הרוח שלו. יש מי שיש לו קורת רוח גדולה יותר, יש מי שהוא עוד יותר רוחני וכו' וכו'. אז הוא אומר, זה כדי לתקן על עצמו. וכל אחד עוסק בעבודתו כפי בחינתו, מה שצריך לתקן עצמו. ובעבודה הזו כל אחד שונה מחב מראהו. באמת כל אחד יש לו, יש אחד שיש לו עגנון, יש אחד שהוא נהנה מסברה טובה, ויש אחד שיש לו קורת רוח מקרבה רוחנית, קרבת אלוקי. כל אחד אין לדבר סוף. אך תכלית העבודה היא לשמה, והיא רק לצורך גבוה, כנודע, שזוכה אדם לעשה אחר שכבר עסק בתיקון את עצמו. בזה כל ישראל שווים כאחד. בזה שאתה מבקש להשלים את הצד הרוחני, ולפעמים שקולה מצווה שעשה נחות דרגה בישראל יותר ממצוות אנשי מעלה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים איך לשקול, אבל אם אחד עשה דבר בתמימות, אני חושב שסיפרתי כבר סיפור מאלף מאוד שמופיע דווקא אצל חכמי הספרדים, על לחם הפנים. הרב דרש בבית הכנסת על, 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 על מצוות לחם הפנים, והפליק, כמובן, אמרתי את זה כבר, הפליק במצווה הזאת וכו' וכו'. היה יהודי תמים ששמע את זה, בא אל אשתו ואמר לה, תשמעי, הרב דיבר היום על לחם הפנים, בוא נעשה לחם הפנים לכבוד הקדוש ברוך הוא. והוא עשה לחם הפנים, מה זאת אומרת? היא הלכה לשוק וקנתה קמח סולת ונפתה אותו בין הפה, והיא קנתה סינור חדש. בקיצר, בעסק גדול מאוד היא הפתה חלות חמודות מאוד, זה לחם הפנים. עכשיו צריכים לתת לקדוש ברוך הוא. איפה נותנים את הקדוש ברוך הוא? קדוש ברוך הוא נמצא בבית כנסת. בקיצר, היהודי הזה התגנב ביום חמישי בלילה, שם את החלות הריחניות עלו בתוך ארון הקודש, נתן לקדוש ברוך הוא. שבת בבוקר שהוציא ספר תורה, אז היהודי התגנב וראה שהחלות לא נמצאות, בא הביתה בשמחה גדולה. הקדוש ברוך הוא רצה את המתנה שלהם. מה קרה? השמש בא ביום שישי בבוקר להכין את ספרי התורה, הוא החלות, המחיה, הקדוש ברוך הוא שלח לו חלות, זה היה ברור, וכך זה עבד. אלה ביום חמישי יפו את העופות, וביום שישי ענה, השמש קיבל, וגמרנו את הסיפור. עבר כמה זמן, ואותו יום חמישי אחד שהוא התגנב, הוא לא הבחין שהרב יושב שם בפינת, הוא לומד, התאחר שם. קיצר, הרב רואה שהיהודי פותח את ארון הקודש, שם שם, קורא לו, מה זה? אז הוא אומר לו, הרב זוכר שהרב דיבר על לחם הפנים, אז אני ואשתי עשינו לחם פנים ונתנו. אמר, צפי כל רס, טיפש, הרב נתן לו ויש גדול על מה שהוא עשה. קיצר, היהודי הלך נבח לאשתו ואמר לו, הבנו. הסיום הקבלי הוא שבא בלילה חלום לרב, צב לביתך כי מת אתה. אתה לא יכול לעמוד איזה קורת רוח הייתה בשמיים מהתמימות של היהודי הזה. תעזוב אותי עם פילוסופיה, תעזוב אותי עם... היהודי הזה התכוון לתת לקדוש ברוך הוא מתנה, והוא עשה את זה בצורה הכי מכובדת שאפשר, וזה הייתה קורת רוח. ואתה על ידי הפילוסופיה שלך אתה הפסקת את הקורת רוח הרבה הזאת. זה מה שהוא אומר, לעולם כל אחד שקולה מצווה שעשה נחות דרגה בישראל יותר ממצוות אנשי מעלה. ולעולם צריך אדם לעסוק בעבודה משתי הבחינות האלו, ואין לעומת בחינת הפרט ובחינת הכלל, כי עבודה בתיקון עצמו הוא מצד הפרט, ועבודה לשמה היא מצד הכלל. ולעומת תם שתי בחינות ההשגחה, עוברים לפניו כבני מרום מצד הפרט, לבחון כמה אדם שלם בבחינת עבודה של תיקון עצמו, ובחינת כולם נזכרים בזכירה אחת. זאת אומרת, רב צודק תפס את הגמרא הזאת, כולם נזכרים בזכירה אחת, הוא תפס מצד ההקלה שמקילים על המתדיינים. הוא אמר, אדם חייב גם לראות איך הפעולה שהוא עושה, איך היא משתלבת בתרומה שלו לעם ישראל. מבחינת כולם נזכרים בזכירה אחת, מצד להשגיח על האדם עם עבד עבודה לצורך גבוה. באיזה מידה מה שאתה עושה, באיזה מידה התרומה שלך לעם ישראל, אתה עשית, אבל אתה גם צריך שפלויני יהיה שותף לדבר הזה. אתה צריך לראות איך זה עוזר לעם ישראל כולו. אם אתה יכול לבדוק איך אתה לא שוכח את הפעולה האישית שלך, אם אתה לא שוכח מה אני שלך נבנה, ודבר שני, אם אני שלך זה מצטרף אל היסודות הגדולים של כלל ישראל כולו. וזה גם כעניין הפרשה. אתם ניצבים היום כולכם מבחינת השגחה מצד הכלל. ואחר כך מנה הכיתות, 10 דרגים של ישראל, שופטיכם, זקניכם, שוטריכם וכו' וכו' וכו'. וזה בחינת ההשגחה כבני מרון. זה מה שהוא למד בפרשה, וכיוון שזוהי קבלה כבר מימי עזרא, הרי הגמרא אומרת, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים כללו שבמשנה תורה לפני ראש השנה. בדיוק כמו שאנחנו נוהגים לעשות, וכללות שבתורת כהנים לפני שבועות, שבת אחת לפני זה. מהי תיימה? ואז באה הגמרא שמשתמשים בה היום, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. יש כללות שמייחסים אותן לעבר, וזה הכללות גם של פרשת בחוקותיי וגם של כי תבוא, ויש הברכות גם של היסודות שיש בויקרא וגם של היסודות שיש אצלנו בפרשה. דהיינו, זה ההתחלה של הברכות האלה. אז זה מה שנוגע לחלוקה הזאת של הדברים האלה. דוגמת שתי בחינות עבודה אלו הן בחינות עבודה של ימות החול ועבודת שבת. כאן זה כבר חלק אורגינלי שלו. עבודת ימות החול לתקן האדם, שאז זמן העסק בעסקי עולם הזה, וצריך האדם לשבד יצרו ולתקן נפשו שלא ייפול בחבלי העולם. וזה מיחידי סגולה, חוץ מיחידי סגולה אנשי המעלה, שכל ימיהם עבודתם לצורך גבוה, ובחינת שבתות של ימות החול. הוא הבליע פה. אדם הולך לעמל, אדם הולך לעבודה, אדם הולך לפרנסה, בשביל עצמו, הוא צריך בשביל אשתו, הוא צריך בשביל ידיו, הוא צריך בשביל הפנסיה שלו, הוא צריך בשביל ימי הזקנה, הוא צריך להכיל את עצמו. זה חול, זה חולין. מה שבא בשבת, זה כבר רוחני מאוד. אז הוא אמר שיש כאלה שיסודם גם בשבת. יהודי שגם באמצע השבוע חושב על עם ישראל, שגם באמצע השבוע חושב מה יהיה עם כלל ישראל, מה יהיה עם יהודי פלויני, מה יהיה עם אלמוני, מיליון ילדים לא יודעים מה זה שמע ישראל. מיליון ילדים בארץ ישראל לא יודעים מה זה שמע ישראל. סיפרה לי אחת מהנכדות שלי שאיכשהו היא השתלבה ללמד בבית ספר חילוני, אז היא נכנסה בשיטות, ניסתה להסביר מה זה בריאת העולם. אז הייתה שם נציגה של הממסד, המורה החילונית, אז היא אמרה, רגע, זה דעה אחת, יש דעה שנייה, והתחילה לדבר על תורת דרווין ועל כל, חששו שמה הילדה הזאת תתחיל להאמין במשהו, אז מיד נטרלה את כל הדברים האלה. אז מה הפלא של הדבר הזה? אז זאת אומרת, לדאוג באמצע השבוע גם להכניס להם קצת שבת בנשמה, להכניס להם קצת יסודות רוחניים בדבר הזה. ובשבת זוכה אדם לצורך גבוה, ולפי ערך העבודה בימי החול שתיקן עצמו, יזכה לעומת זאת בשבת לעבוד לעבודה לשמה לצורך גבוה. אז הוא מצא את החילוק הזה בין היחיד לבין הרבים, הוא מצא את זה גם ביחד לשבת. חול חול, יש חולין. מה החולין? החילון האגואיזם. אבל האגואיזם מבורך, בסדר, מגיע לך באופן אגואיסטי לבנות את עצמך. אבל מה עם הדאגה לעם ישראל? זה כבר עניין שבתי. זאת אומרת, יש יסודות, מה שכתוב למשל בזוהר, שתלמיד חכם בחינת שבת. מה פירוש? מי שחי באווירה שבתית, הוא אמרו עליו שום שבת. זאת אומרת, ההסתכלות שלו היא הסתכלות כוללת דברים נוספים. ולכן בשבת ישנם שתי הבחינות הנ"ל, כמו שאמרו, איש על מחנהו ואיש על דגלו. כאן הוא עלה על בורות חסידים. המונח איש על מחנהו ואיש על דגלו כתוב במדבר. המחנה שלו, הדגל שלו. אדם יודע, איש על מחנהו ואיש על דגלו, מתכוונים לומר שכל אדם יודע לאיזה קבוצה הוא משתייך. הוא משתייך לקבוצה, ואז באמת צריך איש על מחנהו ואיש על דגלו, שכל אחד זוכה למעלה לפי ערכו, וזוהי בחינת העבודה לתקן עצמו, לתיקון עצמו. ושבת עצמה ירדה דאחד, הוא צרף לזה. מהו הסוד של שבת? זה אותו קטע בזוהר. הסוד של שבת זה הסוד של אחד. מהו אחד? האחד הוא איך אתה הפרט מצטרף אל הכלל, שאתה לא אינדיבידואלי בפני עצמה, אלא כשאתה מלוטש אז אתה יודע איך אתה מצטרף אל הדאגה, ואז הוא מצטרפים אל עבודה צורך גבוה. ובכן, רזה דאחד הוא המתיק. האחדות של השבת זה האחדות של האינדיבידואלים עם הרבים. ובראש השנה מתגלות ביתר ביותר שתי בחינות ההשגחה, כבני מרון וסקירה אחת. ולכן בגמר השנה, קודם ראש השנה, צריך פרשת ניצבים השנה, בגלל החלוקה האחרת, אז פרשת וילך מופרדת מניצבים והיא כבר בשנה הבאה. אבל פרשת ניצבים לעולם תהיה בשבת האחרונה של השנה. ובכן, מה פירוש ניצבים? מייצבים, מה שאנחנו קוראים בשפה מודרנית, מיישרים. דיינו, כל ההישגים שאדם ייצג, בנה את עצמו, הוא מייצב אותם, הוא משמר אותם, הוא מעצב אותם. אבל זה שהם כולם מתפלגים לעשר אותם ברעות, אשכם, שבטכם וכו' וכו'. אז בגמר השנה, קודם ראש השנה, צריך אדם להתיישב בדעתו ולבחון כמה עשה כל השנה בעבודה לתיקון עצמו ובעבודה לצורך גבוה. ויש פה הסיכום. אני זוכר, שמעתי פעם, היה איזה מדור סקירת העיתונות. אז הייתה סקירת עיתונות של ערב ראש שנה. אז היו עיתונים כמובן, שמה למשל היה הסקירה של ראש השנה? כמה ליטרים חלב נתנה הרפת? יהודים עושים חשבון הנפש בערב ראש השנה, ודאי גם הם עשו חשבון כמה ליטרים חלב נתנה הרפת במשך השנה. האמת היא שצריכים לדעת את זה, צריכים לדעת את זה בשביל להתפלל על עם ישראל, אבל להגיד שזה הסיכום, הם גם עשו, אתם ניצבים, הם גם ינסו סך הכל של הדברים כגון אלה. אבל זה עצמו, לחשוב מה עושים יהודים בערב ראש השנה, זה עצמו חלק מהחשבון של כלל ישראל. וביותר בשבת האחרון, שכולל כל שבתות השנה וכל עבודות השבתות, וברור, הרי השבת האחרונה מסכמת את כל מה שהיה קודם. כל מה שהיה קודם, זה מה שנכנס בתוך המסגרת הזאת של סיכום כל עבודות השנה. בשבת פרשת ניצבים יש בו רמז לשתי בחינות ההשגחה בעבודה. צריך אדם להתבונן ולקבל עליו לעשות בשתי בחינות העבודה. וזה יזכה בראש שנה בדין. זאת אומרת, כשהגמרא אומרת חיילות של בית דוד כמעלות בית חורון, ונדברת על הצד האינדיבידואלי, היא גם ממתיקה את זה ואומרת שהיא ספירה אחת. שתי הבחינות המרכיבות הללו, הבחינה האינדיבידואלית ואיך האינדיבידום הזה משתבץ בתוך המסגרת הכללית, זה העבודה של ראש השנה. ואז הוא גמר בחינת ניצבים, כמו שכתבו בספרים הקדושים, כי אתם ניצבים כי על ראש השנה, ולמעשה זה מעוגן באותו פסוק באיוב. באיוב כתוב, ויבואו בני אלוקים להתייצב על השם. להתייצב על השם, דהיינו, להגיע לפגישת הסיכום. ובפגישת הסיכום, אז הקדוש ברוך הוא אומר לאיוב, לשטן, שמת לבך אל אבי אל איוב וכו' וכו'. זאת אומרת, כל אחד נבחן בהתייצבות הזאת, הסיכומים הללו, הם אופיינים למעשה, הסיפור הזה באיוב, זה צילום של בדין של מעלה. אלה כתוב מתייצבים על השם ממינם ומסולם, מימינים ומסמילים וכו' וכו', כמו שחזל תיארו את הדין של מעלה. יסודה של שבת הארץ בחינת הכלל, זה כבר דיברנו. אני חושב שהייתה השבוע דוגמה קטנה לעתי גם מאוד מלבבת, לא יודע כמה עקבנו אחרי זה, 100,000 יהודים, זה הערכת המשטרה, לא הערכה של העיתון, 100,000 יהודים התייצבו ביום רביעי ברחוב חזון איש בבני ברק. הדבר המעניין הוא שהם התחילו מהקבר של חזון איש, זאת אומרת בקצה האחד עד רחוב רבי עקיבא, 100,000 יהודים באו לראות מחרשות וטרקטורים ברחובות בני ברק. באו כל אנשי החקלאות ששמרו שביעית ועשו שם חגיגה גדולה, היה להם שכל, הם לא ריכזו את כל הרבנים במקום אחד אלא תחנות לכל אורך הזה, ויהודים הלכו ברחוב ושמחו שהם שמרו שביעית. אז כל אחד יש לו את הניסים שלו ואת הפרטים שלו, אבל זה הכלל. זאת אומרת, היסוד של שמירת שביעית, עובדה היא, אחד הדברים הוא שיד הכל שווה. לא, השוויון של השמיטה הוא כל כך גדול שלא רק בחברה האנושית אלא גם בחברת בעלי החיים. תהיה קלה לחיה בשוק, קלה לאדם בבית. זאת אומרת שיש שוויון בין כל הפיות האוכלים. יד כולם שווה בדבר הזה. הרעיון הגדול, אחת הנקודות, הרעיון של השביעית, זה השמיטה משותפת לכולם. נמצא לפי הנעל שעבודה מיוחדת לשביעית היא עבודה לגבוה בחינת הסקירה אחת שאיננה נזקקת להתפרטות, אותה מדריגה של שבתות בימות החול שהיא נחלת יחידים. היה יהודי אחד שהיה לו תיינה קלה מאוד, חסר לו עוד יהודי דווקא ממשק עזריה על יד רמלה, שמר שביעית, לא יצא לשדה, הוא במשך כל השנה יושב ולמד, חסר לו עוד מסכת אחת לגמות השס. הוא גמר את כל המסכת. יהודי ישב ולמד במשך כל יום גמרה. זאת אומרת, יהודי הגיע לשיא השלימות שאפשר היה לעשות בשביעית. זה בדיוק הקלאסיקה של הדבר הזה. זה הבחינה של הכלל, איך יהודי מצטרף לדרגה של עם ישראל. בחינת הסקירה האחת שאינה נזכרת להתפרטות, אותה מדרגה של שבתות בימות החול שהיא נחלת היחידים, הופכת בשמיטה לדרישה מהכלל. הפן הכללי הזה מסביר הפציעה של השמיטה. זה כבר גולש לפרשת וילך. כשקוראים ניצבים וילך זה הולך צמוד. וילך, המצווה האחרונה בתורה היא לכתוב ספר תורה. זה מצווה שמוטלת על הפרט. כל אחד ואחד צריך, אף על פי שהניחו לאבותיו, הוא צריך לכתוב ספר תורה. בפשטות, היום יוצאים בחובה, בקניית ספרים, בכל מיני פטנטים כאלה. אבל באמת כתיבת ספר תורה זה הסיום של התורה. רוצה לומר, גמרת את התורה, תתחיל בבקשה מחדש. תתחיל בבקשה עם ספר שאתה כותב. המצווה שלפני זה, אז אם המצווה האחרונה היא כתיבת ספר תורה, זה מצוות תרי"ג. אז מה זה מצוות תרי"ב? הקהל. זה שאמרתי רב סיודק החיה מגניב את זה. תף ריש יוד בית זה ברית. מצוות הברית שבתורה זה הקל. דהיינו מה הקל? מעצם ההגדרה זה מצווה של רבים. מעצם המושג הקל זה להתכנס יחד. זאת אומרת, היסוד הגדול של הקל, אני עד היום לא יודע ליישב את החבדיה האחרון. עד מקום שאני בדקתי, לא מצאתי בשום מקום את הביטוי שנת האקל. והחבדיה אמר, עודנה שנת האקל, ועשה מזה כדרכם של החבדים, עשה עסק שלם. לא יודע מאיפה הוא לקח את זה. לא מצאתי שום מקום. האקל, בשעת הדחק אני יכול להסביר שיש בראש השנה, של השנה השמינית יסוד של האקל, לפי המשנה בסוטה וביומה יש יסוד ביום הכיפורים, ברכות שאמר כהן גדול, ברכות שאמר המלך, יש השוואות, בראשית בית שני בנו במה מעץ שעליו עלה עזרא ונחמיה לקרוא בתורה, יש מצווה לבנות במה גם באקל.
למה זה לא כל שנה?
בבקשה?
למה זה לא כל שנה?
אז מה שאתה אומר כתוב באברבנאל, אברבנאל אמר פשוט, כדי שזה יהיה חדש. דבר שאתה עושה כל שנה, אתה, באותה סוכה אתה יושב, באותה מקום. הוא אומר, הדבר שעושים אחת לשבע שנים, הוא יותר מושך, הוא יותר מרשים. דבר מיוחד במינו. אני כבר לא רוצה לדבר על יובל. אנחנו שוכרים, איך היה נראה? יום הכיפורים של יובל. יובל לא נוהג בזמן הזה גם מאז גלות ראשונה. כולם תקעו בעצם יום הכיפורים בשופר. ביום הכיפורים. ואיזה 18 התפללו? מלכויות, זיכרונות ושופרות. כולל על חטא. זאת אומרת, ביום הכיפורים שחל ליובל...
ששנה.
בבקשה?
ששנה
מיוחד. מורכב. זאת אומרת, גם מלכויות זיכרונות ותוקים, ונוסף לזה גם אומרים וידוי על חטא וכו'. מי שיקרא טוב, מה מפטירים ביום הכיפורים בשחרית? גם לפי הספרדים. פרק ישעיהו נ"ח. כשופר הרם קולך! זה תוכיחה לעם ישראל שלא שמרו יובל, אבל במה שמרו יובל? בזה שלא שלחו עבדים. לקרוא דרור, הוא אומר, כל מוסרת לנתק, עשו וידוי שם, לקוף כאגמון ראשו, אמרו כל מיני וידויים, אבל בבית השאירו את העבדים. אם זה נכון, אז זה אפלה ופלה. אז יש לנו ביום הכיפורים קריאה בהפטרה שהנביא אמר ביום הכיפורים. ביום הכיפורים בא הנביא למקדש ואמר רבו ישראל. במוזיאון האודיאני אתה יכול לראות את זה. במוזיאון האודיאני אומרים לנו שהיה שם ארמון עם שלוש קומות. מה היה בקומה התחתונה? אפשר לראות שם. כלי חרס שורים. ביתה של השירים, כלי חרס שנטמעו, אין להם תקנה. אז היו זורקים את זה למרתף. ופעם היו מוצאים את הכל, זה נשאר כמו שהוא. במקומה שמעליה ישבו הנבדים, ובקומה השלישית ישבו האדונים, הרוזנים. אז הוא אומר, שלח יצוצים חופשיים, מה אתה הולך למקדש, ואתה מתענה, ואתה אומר וידוי, ובבית נשארת אותם. אז יוצא לפי זה שהנביא אמר להם תוכחה בו ביום יחשמו את זה, ואנחנו מפשירים על זה את אותו יסוד. על כל פעם, יום הכיפורים של יובל היה יום הכיפורים מיוחד במינו, גם מהבחינה הזאת שהיו תוקים בשופר. כתוב בפורט בתורה, תעבירו שופר בכל ארציכם, והיו מברכים על תליאת שופר. כיוון שאנחנו איבדנו את חשבון היובל, אז אחד ההסברים למה תוקים במוצאי יום הכיפורים, שאם השנה היא שנת היובל, אז יצאנו ידי חובה בזכר לדבר הזה. אגב, לפי זה יוצא ששנה שאחרי השמיטה יש לה תקיעה יותר משמעות, כי לעולם יובל יהיה בשנה שאחרי השמיטה. כי אם אתה מונה שבע שמיטות, 49, היובל שנת ה-50, על כל פנים יש צעד קטן לומר שהשנה היא אולי יותר שנת, הסיכוי שתהיה שנת יובל, יש איזה מסורת קבלית, אני לא יודע את מקורה. נכון, לפני התקיעה. זה ראיה שאני צודק. זאת אומרת שזה זכר ליובל. יש איזה מסורת עתיקה שתף שינונה הייתה שנת יובל. ובאמת תף שינונה הייתה שנת שמיטה. אז אני לא יודע לחשב את כל החשבונות האלה וכו' וכו'. על כל פנים, זה דבר חריג מאוד, והוא באמת אמור, יש ביחזקאל ביטוי יחיד במינו. ביחזקאל מ"ו נדמה לי, כתוב שנת הדרור. הכינוי של היובל זה שנת הדרור. זאת אומרת, שנת החופש שכולם, וקראתם דרור בארץ, יורד יושב. טוב, אז זה הפלגנו, אז בואו נסכם. הפן הכללי הזה מסביר הפציעה של השמיטה הנזכר בפרשיותינו, מצוות הקל. כך קרח הרמב"ן את ראש פרשת ניצבים על פתיחתה כוללת כולכם עם העקל, עם ההקלה, והזכיר עוד עתה ואנשים להבריים בברית כדי לזכותם כתם שמרו בהקל. למה גם משקרים את האנשים והטף? הילדים. סיפר לי הרב נרי הזקן שבאחד הקונגרסים הציוניים, אז עוד לפני השואה, אז היהודים הדתיים תמיד באופוזיציה ובאו למפאי ואמרו מה, למה אנחנו שומרי המסורת, למה אתם נותנים לנו וכו' וכו'. בקונגרס השפה הייתה מדוברת יידיש, אז רמז היה נציג מפאי, אז הוא אמר נכון מה שהם אמרו, או באבולזנר אייר קינדר, איפה הילדים שלכם? מתכוון לומר כך, כל הילדים הופכים להיות מפאיניקים. אומרים, אז אתם מדברים אלינו בשם היהדות, אבל איפה הילדים שלכם? הילדים שלכם לא אצלכם. מתכוון לומר, לכן אנחנו היהדות האותנטית. הטף, ההדגשה של הטף, ההדגשה של הילדים, זה הביטחון של ההמשך. יש מי שאומר שיסודות של הקהל, של הקהל, נכנסו גם כן לשמחת תורה. יש כמה אולי הסברים לזה. יש גם שיטה שהקל היה במוצאי יום טוב אחרון. על כל פנים, לא להלכה, על כל פנים, למה יש לילדים בשמחת תורה מעמד מיוחד? רבי סזלמן הגדול היה בבית הכנסת שהיו עושים הקפות, היה אוסף את כל הילדים והיה רוקד בראשם והיה אומר כן, צון קדוש עם רבי סזלמן הגדול, הוא הבין, זה החינוך. אני חושב שכבר אמרתי, דוד המלך רקד לפני אהרון הברית, מיכל בת שאול הסתכלה אצל אבא שלי לא נהגו ככה. הילד שהיה צריך להיוולד מדוד ומיכל היה אמור להיות הילד שמאחד את בית שאול עם בית דוד, כי בית שאול והוא בית דוד, היה ילד המושלם. ילד מחנכים על ידי חוויה. דוד ראה, הוא רוקד לפני אהרון. האמא הזאת לא מבינה, לכן כתוב, למיכל בת שאול לא היה וילד עד יום מותה. היא לא מסוגלת לחנך את הילד המיוחד הזה, שהוא אמור להתחנך על ידי ילדים. הטף הזה הוא שהמעמד המיוחד שיש לטף, שיש בפרשה שלנו. לפניכם, טפכם, כולכם צריכים לבוא. מדוע? כדי שלא יגידו לנו אבו זנר אייר קינדר, כדי ששאלו אותנו איפה הילדים שלנו. אנחנו דואגים לילדים, אנחנו רוצים שהמסורת תישאר. לכן יש עליית כל הנערים, כולם קטנים קטנים, יזכרו איכשהו שהם שייכים לעם ישראל, כדי לזכותם כתם שמרו בהקל. תהליך ההתנערות מחשבון הפרט וההתקללות במלאת הציבור מתקרב לסיוע עם סיומה של שנת השבע. שבתה האחרונה של השביעית מוצאת את כל עם הקהל ניצב כאחד ברזה דאחד, כולכם מוכנים להיקהל ולעמוד בברית חידושה של דת האמת. יוצא שיש בפרשה שלנו ובהכנות האלו הכנות לקבל את התורה מחדש. תודה רבה, שבת שלום, שנה טובה ומבורכת, בעזרת השם נתראה בשנה הבאה, דהיינו בשבת פרשת ויילך.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.